אחר שביארנו לך בפרקים הקודמים שאי אפשר לעולם בלא מושלן של מלכות של האומות והם ארבע מלכויות. כן, אמרה לסביר שהאומות שייכות למדרגה הטבעית וזה העולם שייך לאלה שמדרגתן היא טבעית. לכן אי אפשר לעולם בלא שימלכו אלו ארבעת המלכויות. וישראל האומה היחידה עם מלכות שיש בה הקדושה האלוקית. כלומר, נבדלת. והיא מובדלת מן המלכות של הגויים, העובדי גילולים. וזה, כי המלכויות האלו הם מתייחסים מצד העולם הזה. זה כוחם. כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, שהמלכויות יונקות מכוח השמש. המולך, השמש היא המלך בעצם על עולם הטבע. אשר העולם הזה יש בו שני דברים. כי הוא עולם גשמי כאשר ידוע, ומצד הזה אין בו קדושה, ומכל מקום אי אפשר שלא יהיה העולם הזה בו מדרגת קדושה בדבר מה, שאין הדבר הזה כך כלל, כמו שביארנו למעלה. לא ייתכן שבתוך העולם הזה לא יהיה זיק של קדושה, כי מה מקיים אותו אם ככה? כמו שאי אפשר לגוף בלא נשמה. אם יהיה עולם הזה בלא שום קדושה, אז זה יהיה כמו עפר. תוסף רוחם, יגבעון. ואל עפרם, ישובון. זהו. כי העולם הזה בא מן השם יתברך, שהוא קדוש. ולכן, בוודאי ובוודאי, שיש בו קדושה בתוך אותו עולם. מאחר שבא מאיתו יתברך, אי אפשר שלא יהיה לעולם הזה התייחסות אליו יתברך. שלא ידבו דבר מדבר, אם אין לו התייחסות אליו בדבר מה? כמו שהתבהר למעלה גם כן. ודבר זה מבואר, ואין מכחיש אותו מי שיש בו חוכמה. ומפני זה, העולם אשר הוא בעל גשם, יש בו בחינה נבדלת בלתי גשמית. ובחינה זאת, היא מצד הפועל, שהוא נבדל מן הגשמי. ויש בעולם הזה גם כן בחינה גשמית. וזה מצד הנברא עצמו, שהוא גשמי. אם כן, כהקדמה, המהר"ל הסביר לנו שבעולם הזה נמצא שני דברים. נמצא הצד הגלוי, והוא צד גשמי, טבעי, שאין בו קדושה, לכאורה. ומצד הפנים, בוודאי שיש קדושה שמחיה. בלא האור המחיה את כל המציאות הגשמית, לא הייתה שום עמידה למציאות הגשמית. האור הזה הוא אלוקי, כי העולם הזה הוא עולם שנברא מצד הבורא, כמובן. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז יש לו בחינה אלוקית נבדלת. יש לו שתי תכונות ביחד. כן, ידידיה.
המילה אלוקים זה כבר מראה שזה גשמיות.
כן? למה?
כי ברוך אתה השם, בשם ומלכות, זה כזה ברוך הוא הרוחני. זה לך העולם, הגשמי, בורך זה האדמה, זה המצווה המחברת בין הגשמיות לרוחני.
טוב. אז אם כן, העולם הזה הוא גשמי מצד הגילוי שלו, ויש לו את הבחינה האלוקית בפנימיותו. וכנגד זה עמדו בעולם שתי בחינות מחולקות. עובדי גילולים שהם נוטים אל הגשמי, וזו בחינה אחת. והאומה הישראלית, האומה הקדושה, כנגד הבחינה השנית שיש בעולם, בחינה שראוי לעולם צד בחינה קדושה בלתי גשמית. קיצור, גוף ונשמה. המהר"ל אומר שהגויים הם בחינת הגוף, בחינת העולם הגשמי, הגלוי, הטבעי, שלא נראה בו קדושה, לא נראית בו קדושה, וישראל הם הנשמה, נשמת העולם. זה הבחינה האלוקית של העולם. לכך יש לישראל התורה והמצוות, וכל דברים אלוקיים בלתי גשמיים. לכן אנחנו, המזון שלנו הוא בלתי גשמי, הוא רוחני. אנחנו עסוקים בתורה, שהיא נקראת אור, כנר מצווה ותורה אור. והגשם, כן, הוא מפני כי העולם הזה הוא גשמי. והגשם יש לו רחקים, כלומר מידות. והרחקים הם ארבעה שהם רחוקים מחולקים, והם ארבע רוחות העולם. כשאני רוצה להגדיר שטח, אז אני מגדיר אותו, שטח זה בחינת העולם הזה. אני מגדיר אותו מצד ארבע רוחותיו, רוחות העולם, ואלו ארבע רחקים הם מחולקים, כל אחד לעצמו, ואין זה כמו זה. צפון הוא לא דרום, מזרח הוא לא מערב, כנגדם בעולם, מה יש? ארבע מלכויות מחולקים, שאין זה כמו זה. כן, המהר"ל חוזר על הרעיון הזה כבר כמה פעמים, שבעצם ארבע מלכויות הם כנגד ארבע צדדי העולם, זה לא רק צדדים גיאוגרפיים, אלא בחינות של גשמיות. אם אני רוצה להגדיר משהו גשמי, אני צריך לתת את מידותיו, בלי מידות גשמיות. אני צריך, בלי מידות, אין לי זה. והאמת שבסוף גילו שגם בפיזיקה ההגדרה של העולם היא בארבע ממדים. אורך ורוחב וגובה, והממד הרביעי שהוא ממד הזמן. ומפני שיש בכל שטח אמצעי, אבל כשאנחנו מסתכלים על השטח, יש בו נקודה פנימית. מרכזית אמצעית שהוא לא שייך לאחד מן הקצוות והוא מסולק מארבע צדדים. לכך כנגד זה המלכות הקדושה, מלכות ישראל. מלכות ישראל זה כמו הנקודה הפנימית שבמציאות הגשמית, בלתי נתפסת. כן, כן, זה ההתפרטות. מה שאתה אומר עכשיו זה ההתפרטות. לכן, נכון, אתה צודק. הוא גם מזכיר את זה. זה ההתפרטות בעצם. אבל היסוד, כשאנחנו הולכים בזה העולם, היסוד הוא פשוט. שאנחנו צריכים להגדיר, כשאנחנו רוצים לציין נקודת ציון, אז אנחנו נותנים אורך ורוחב. תן לנו נון צדיק. וזה עניין ארבע מלכויות שעמדו בעולם, שהם נגד ארבע הצדדים אשר הם אל הגשם והאמצעי מן השטח, מתייחס אלה נבדל. כאשר התבהר פעמים הרבה שכשם שהצדדים מן השטח הם מתייחסים אל הגשם, בעבור שהצדדים הם בעלי רוחק, תופסים מקום, שהרוחק הוא מתייחס לגשם, לדבר גשמי, אבל האמצעי הוא מתייחס אל הנבדל, שאין לאמצעי שום שטח, שום רוחק. הנקודה האמצעית בלי שטח. ומפני זה מתייחס אל הנבדל מן הגשם, שלא שהיה רחקים בדבר אשר הוא נבדל. כל זה כמובן המהר"ל משתדל להסביר לנו, מהי בחינתם של ישראל, נבדלים מן המציאות הגשמית הטבעית. ולכך היה המלכות הקדושה האלוקית אחת. אצל האומות שהיה ריבוי, כמו שעשיו אמר, יש לי רב, ריבוי. מלכות הקדושה, ישראל, נקודה, כנגד הנקודה הפנימית המרכזית, היא יחידה, היא לא תופסת מקום. לא יכולה להתחלק. ולכך הייתה המלכות הקדושה האלוקית אחת, והיא כנגד הבחינה נבדלת הבלתי גשמית בעולם הזה, כמו שהנשמה בגוף האדם לא תופסת מקום. הגוף תופס מקום, הנשמה לא תופסת מקום. ולזה היינו מגיעים כשאנחנו היינו עולים לירושלים ובאים לבית המקדש. שמעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שעלין בירושלים. ובעזרה עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. כי כשמשתחווים, הכוונה שהם מבטלים את המציאות הגשמית, האנוכית. להשתחוות זה להתבטל. באותו רגע שאתה מתבטל, יש מקום לכולם. נשאר רק הנשמה. הנשמה לא תופסת מקום, אין בעיה. כן. לא, אז מה, מה, מה זה סותר, מה שאנחנו לומדים עכשיו? אז אתה הוספת. כן. שייכים. כן. זאת אומרת, מצד אחד, המדרגה, מדרגת המדבר היא מדרגה שבנויה על הקומות האחרות, דומם, צומח, חי, מדבר. מצד שני, היא גם נבדלת. נכון? נכון. לכך היה המלכות הקדושה האלוקית אחת, והיא כנגד הבחינה הנבדלת הבלתי גשמית בעולם הזה. אבל המלכויות שהן מצד הגשמי של העולם הזה הן ארבע, כמו שהתבהר. ואלו דברים הם ברורים מאוד, מי שמבין ענייני חוכמה, אין לו בזה ספק, ולפיכר תמצא שאמר דניאל, חזה עזית בחזוי לילה, ראה מחזה בלילה, וערו ארבע רוחי שמיה מגיחן לים הרבה. הראה ארבע רוחות, ומן הים היו עולים אלו ארבע חיות, שהן ארבע מלכויות שראה דניאל. זה מפני שאמרנו כי אלו ארבע מלכויות הם מכוח העולם הזה הגשמי, ולכך ארבע רוחי שמיה היו מביאים אלו ארבע חיות שהם ארבע מלכויות. ובפרק כמה דעבודה זרה, כאמר מה ישנה דחשיב תפי הנטרי מלכויות, דהיינו מלכות פרס ומלכות רביעית, משום דמשכי מלכותיו עד ביאת המשיח. פילי פלאים. יש שמה בירור בגמרא לגבי ערך המלכויות. אז הגמרא שואלת, למה מלכות פרס? פרס זה איראן של היום. ולמה מלכות רביעית זה מלכות אדום? למה הן נחשבות למלכויות יותר חשובות? תשובת הגמרא, כי מלכותן תימשך עד בו המשיח. ויש לשאול על שתי מלכויות אלו. למה מלכות שלהם נמשך עד מלך המשיח, ולא מלכות בבל, ולא מלכות מדי? כן, למה בסוף יש לנו את פרס ואדום? גם היום אתה אומר. נו, אז מה שכתוב בגמרא, נכון. פילי פלאים. כן, פילי פלאים. מה? כי המהר"ל מסביר בגבורות השם דווקא בקשר לפסח שהמים זה גשמיות.
מים זה גם חסד.
מן המים משיתיעו. שהמים לא שלטו על משה רבנו, כי משה רבנו מדרגתו נבדלת. זה גשמיות, בלי צורה, בדיוק. עכשיו כמובן, אפשר לעשות עם מים דברים טובים, נכון? מים חיים לנפש עייפה. אבל באופן פשוט המים, ככה התחיל העולם, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. העולם כולו התחיל במים, אז זה גשמיות. ולכן הם, המלכויות, מאיפה הן באות? מן הים. עכשיו, אנחנו עסוקים בשתי המלכויות האלו. בואו נראה, ענייני דיומה. וכל אלו הדברים, תבין מן הדברים אשר אמרנו למעלה. כי אלו ארבע מלכויות, הם מתחייבים מארבע הצדדים, כמו שאמרנו. ואלו ארבע צדדים, יש בהם שני צדדים, שהם צד ימין, צד הימין, צד השמאל. זה המצב. שיש בהן, אם כן, שני צדדים עיקריים, צד הימין וצד השמאל, שהם שקולים ושווים. ובפרק כמה דיומה, אמר רבי יהושע בן לוי, מה יהיה עם שתי המלכויות האלו? אז רבי יהושע בן לוי אמר, רב, עתידה שתיפול אדום ביד פרס. זה מה שצפוי להיות. שנאמר, לכן שימו דבר השם אשר יעץ על אדום, אם לא יחסבום צעירי עצום, אם לא ישים עליהם נווה וכו'. עוד שם אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אלי, עתיד אדום שתיפול ביד פרס, בקל וחומר לומדים את זה. ומה מקדש ראשון שבנו בני ישראל ויחיבו כסדים, כסדים זה בבלים, קל וחומר בענייני עתיד העולם, זה מעניין. ומה מקדש ראשון שבנו בני ישראל ויחיבו כסדים, נפלו כסדים ביד הפרסיים. כידוע מלכות פרס כבשה את מלכות בבל, בגלל זה אחשוורוש היו לו כל אוצרות המקדש, לכן הוא היה כל כך עשיר, כי הוא קיבל דרך ושתי אשתו, שהייתה נכדה של נבוכדנצר, את כל מה שבזזו וגנבו מאוצרות מלכות יהודה. אז קל וחומר, ומה מקדש ראשון שבנו בני ישראל ויחיבו כסדים, נפלו כסדים ביד פרסיים. מקדש שני שבנו פרסים ויחיבו אדום, אין עודין שיפול אדום ביד פרסים? קל וחומר, חשבון. למה מקדש שני זה נקרא שבנו פרסים? בגלל כורש. מי נתן רשות לישראל לשוב לארץ? כורש. מי נתן רשות לבנות את בית המקדש? כורש. מי הפקיד ביד אלה שעלו לארץ זהב, כסף, ונתן הורה לספק להם את כל החומרים לבניית המקדש? כורש. אז אם כן, בית המקדש השני נבנה מכוחו של כורש, היה מלך פרס. לכן יש לנו פה קל וחומר. מי שבנה את בית המקדש הראשון זה היה בני ישראל. מי יחיב? כסדים. מי שמרחיב? נופל ביד, זהו. מה נופל ביד מישהו אחר? מי שמחריב את בית המקדש, זה כלל גדול. הוא חייב ליפול ביד מישהו אחר. מידה כנגד מידה, כמובן. יפה. אז בית המקדש הראשון, יחיבו הכסדים, נפלו ביד הפרסים. מקדש שני, מי יחיב אותו? אדום. אז ביד מי הם ייפלו? ביד הפרסים שבנו אותו. קל וחומר. קל וחומר פשוט. קל וחומר פשוט. מי? אז זאת השאלה. ועכשיו אתה תקבל תשובה לשאלה שלך. אמר רב, עתידה פרסיים שיפלו ביד אדום. נו, מה יהיה? אדום ביד פרס, ידידיה כבר פתר את הבעיה. צ'יק צ'ק. זה נופל ביד, זה נגמר הסיפור. כל אחד נופל ביד של השני, בידיו של השני, וזה נגמר הסיפור. יש לנו בגמרא שתי דעות הפוכות לגבי עתידן של שתי המלכויות האלה. זה לעומת זה יש בעולם. פרס מול אדום. כל מי שמומחה ביחסים בינלאומיים יודע שלאט לאט אנחנו הולכים לקראת הסיפור הזה. זה בצורה אפילו כבר כמעט לא נסתרת, שהאמריקה היא טוענת שהמטרה שלה זה פה לעשות סדר, נכון? יש רק אחד שמפריע לסדר הזה, זה פרס. אז השאלה מי ייפול ביד מי. אז יש שתי דעות בגמרא. מאיפה זה בא בכלל? מאיפה הם צצו בכלל? הם היו כלום. היו פעם, אנחנו היינו צריכים לעזור להם. בטח, ודאי. בוודאי. מה? טוב. נכון, נכון. כן. נכון, זה מה שכתוב. יש דעה אחרת. יש לנו שתי דעות. אנחנו צריכים להתמודד עם שתי הדעות האלה. כן. הקל וחומר ודאי נשאר. הקל וחומר נשאר. הבבלים נפלו ביד הכסדים, כי הם יחיבו את בית המקדש. והכסדים נתנו רשות לבנות את בית המקדש השני, אז ברוך שהאדומים שהחריבו את בית המקדש השני יבלו בידיהם. פשוט. עכשיו, יש לנו את הדעה השנייה, מה רב עתיד הפרסים שיפלו ביד אדום, אמר לרב קנה, בנויה ביד סטורה? לרב קנה הייתה קושייה. איך יכול להיות שהבונים ייפלו ביד הסותרים? הבנתם? הרי הדעה השנייה זה הפוך מהקל וחומר. הקל וחומר אמר לנו שמי שסתר את בית המקדש חייב ליפול ביד אלה שבנו אותו. אז כמו שלפני כן קל וחומר מזה שלפני כן אלה שסתרו נפלו ביד הפרסים שאפילו לא בנו את בית המקדש ראשון, בכל זאת נפלו בידיהם. אז בוודאי שמתאים שהבני אדום ייפלו ביד הפרסים שהם בנו את בית המקדש. אז אמר לו רב קנה לרב שטען שעתידה פרס שטיפול ביד אדום, אמר לו מה זה, זה משונה. מה אלה שסותרים את בית המקדש ישלטו על אלה שנתנו רשות לבנות את בית המקדש? פילפלי? כן, אתה צודק, אבל בכל... אבל בכל... מה? כן, הוא נכון, הוא נתן... בכל זאת. הקדוש ברוך הוא בכל זאת, זה לא... לא סתם שזה יתגלגל דרכו הדבר הזה. סתם? אין סתם. ככה הוא קרא. ככה ישעיה קרא למשיחי, משיח הכוונה שליח. מה זה משליח? מה זה משיח? שליח. אז ענה לו רב, לרב קנה שהקשה עליו קושייה, בנויה ביד סטורה? איך יכול להיות? אמר לי אין. גזרת מלך היא. מה פירוש? כן? זה גזירת המלך. מה זאת אומרת? ההיגיון היה אומר הפוך. ההיגיון הפשוט, קל וחומר. אבל יש דברים שהם למעלה מן ההיגיון. נכון? גזירת מלך. מצד ההיגיון, זה מה שהיה מתאים להיות. אולי בהתחלה ככה זה יהיה. שאדום תתחיל ליפול ביד פרס. אבל בסוף גזירת המלך היא שפרס תיפול ביד אדום. גזירת המלך היא. איקה דאמרי, אמר לי, אינו נמי דסתרי בקנישתא. אמר לו, הפרסים הם לא רק בונים, הם גם סותרים, עשו הרבה צרות. תנא נמי אחי עתידה פרס שתיפול ביד אדום, יש לנו ברייתא שתומכת בזה. חדא דסתרי בקנישתא, א', בגלל שהם היו סותרים בתי כנסיות, היו גזרות, ועוד גזרת מלך היא שיפלו בונים ביד סותרים, הפוך. שהבונים דווקא ייפלו ביד הסותרים. אמר רב יהודה, אמר רב, אין בן דוד בא, עד שתפשוט מלכות הרשעה בכל העולם כולו, 9 חודשים. שנאמר לכן ייתנם עד את יולדה ילדה. כמה זמן זה לוקח? 9 חודשים. ויתר רחב ישובו על בני ישראל. ומחלוקת החכמים האלו הם דברים נפלאים מאוד. יש להבין אותם כל הדברים אשר ביארנו לך, כי אלו שני מלכויות אין נמשכים עד המשיח. ומחלוקתם של החכמים, איזה יהיה בסוף? מה הצד שיגבר, הימין או השמאל? שני הצדדים העיקריים. כי אף שאמרנו כי אלו שני מלכויות הם מרמית דמים במשיכת המלכות, אבל שיהיו שניהם נמשכים לגמרי עד זמן המשיח, דבר זה יהיה אפשר. כלומר, 4 שהם 2, ולבסוף השניים צריכים להיות 1. למה? למה זה חייב להיות ככה? כי יש לאלו שתי המלכויות בחינות מחולקות, שאין זה כמו זה, ולפיכך אי אפשר שלא יהיה אחד גובר על השני, אותו שהוא מוכן ביותר לזה. בסופו של דבר יש איזה צד שגובר, יש איזה עניין יותר דומיננטי, יש איזה כוח שהוא יותר עיקרי. והשאלה, בקיצור, ממי ישראל יקבלו את מלכותם? ממי הם ירשו את המלכות? בסופו של דבר יהיה בירור בין העמים עצמם, והבירור הזה, כל זה נועד רק להכשיר את מלכות ישראל. אז האם הכשרה למלכות ישראל זה על ידי שאדום טיפול ביד פרס, או פרס טיפול ביד אדום? אנחנו לא יודעים. אין הכרעה. טוב, אז צריך לחיות את זה, לראות. זהו, המהר"ל אמר שהם דברים מופלאים מאוד, ובמיוחד אם אנחנו כבר מגיעים למדרגה של גזירת מלך, בכלל מי מבין בגזירת המלך? גזירת מלכות אין להבין. זה למעלה מהשגת אנוש. עד שלא, איך אמר הרמב״ם, לא נדע איך יהיה, עד שיהיה. אמן.